שלום לכולם, אנחנו בפרק שלישי מפרקי אבות, משנה ב'. רבי חנינא סגן הכהנים אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות של מלא מורה איש את רעהו חיים בלעו. בלאור רבי חנינא בן תרדיון אומר, שניים שושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לעצים שנאמר ובמושב לעצים לא ישב. אבל שניים שושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה ביניהם שנאמר זה דברי השם איש אל רעהו ויקשב השם ישמע וכולי. אין אלא שניים, מניין שאפילו אחד שיושב עוסק בתורה שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, שנאמר יושב בדד וידום כי נטל עליו. יש לנו פה שתי ממות בעצם במשנה, אחת של רבי חנינא סגן הכהנים והשנייה של רבי חנינא בן תרדיון. צריך כמובן לנסות להבין מה הקשר, מדוע שתי הממות הללו נכנסו לאותה משנה. האם הקשר הוא קשר צורני או שהקשר הוא קשר של סמיכות של אותו הדור שבו בעצם הם חיו, אבל זה לא בדיוק אותו הדור, למרות שזה קרוב אומר המהר"ל. ואף על פי כן עדיין זה באותה משנה, יש מקום להבין מה הקשר בעצם בין שתי הממרות הללו, וכמובן להבין כל ממרה בעצם בפני עצמה. גם הקשר למשנה הקודמת, הקביעה בין מעללל על להסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא על ידי עבירה, המהר"ל רוצה לומר פה שאולי הקשר בין הדברים הוא הנמכת הגבות האדם, שהאדם ינמיך את הגאווה שלו, וחלק מזה זה גם לדעת שיש לאדם מוטיבציה להשתלט על הכל, לכן אלמלא מורה של מלכות. אז אבל המהר"ל בסוף דבריו אומר, אבל הפירוש שנראה ברור, כי נסמכו יחד לפני, כי הקביעה בין מעללל ורבי חנינא סגן הכהנים היו בזמן אחד ולכן הוקבו ביחד, וכן נראה שקבע אחר זה דברי רבי חנינא בן תרדיון, שאלו היו, היו בזמן אחד או קרוב לזמן, ומסדר דבריהם יחד כמו שסדר דורות הקבלה הזה אחר זה, וזה עיקר הטעם כאשר תמצא דברים בלתי מקושרים ביחד, ובשביל סיבה זו שהיו בזמן אחד או קרוב לזמן אחד ומסדר דבריהם ביחד. בכל זאת ננסה לראות אולי ישו קשר שמחבר נוסף בין דברי רבי חנינא סגן הכהנים לבין דברי רבי חנינא בן תרדיון. אבל היום בוא נפתח קודם כל ברישה של הדברים מצד עצמם, בלי נדר מחר נשתדל לעסוק בסיפא ברבי חנינא בן תרדיון, ולראות בעקבות זה אולי נקודת חיבור בין שני הדברים. כלפי רבי חנינא סגן הכהנים, כדרכנו קודם כל נסה להרחיב טיפה על הדמות. רבי חנינא סגן הכהנים כשמו היה סגן, הסגן לכהונה, הסגן לכהן הגדול, ובעצם זכה לראות מבית המקדש וגם היה בחורבנו של בית המקדש. יש לנו כמה וכמה שמועות ממנו בקודשים שקשורות בעצם אל המקדש, ויש לנו במסכת יומא בדף כ"א עמוד ב' לגבי הניסים שהיו באשן המערכה, שהיה בעצם אש מן השמיים. אז הגמרא של התומיה ואשן במערכה, וראתני חמישה דברים נאמרו באש של מערכה רבוצה כארי. אחד הניסים שהיו באש של המערכה זה שהייתה רובצת כמו ארי, ברק החמה, יש בה ממש, אוכלת לחים וכיבשים, ונעל המעלה אשן. עונה גמרא, אנחנו מדברים באש של האדיוט, באש של האדיוט שיש אשן מערכה, וכל החמישה דברים הללו זה היה באש שמגיעה מלמעלה, לא באש של האדיוט. ואז אומרת הגמרא, רבוצה כארי, וראתני אמר רבי חנינא סגן הכהנים, אני ראיתיה ורבוצה ככלב. לא קשה כאן במקדש ראשון, כאן במקדש שני, מקדש שני הייתה מדרגה נמוכה יותר, והאש הניסית הזאת הייתה בעצם רובצת ככלב ולא כארי. אבל זכה לראות את האש של המערכה. בתנחום הפרשת תצווה אנחנו מוצאים לגבי הדלקת הנרות, אמר רבי חנינא סגן הכהנים, אני הייתי משמש בבית המקדש ומעשה ניסים היה במנורה, משהיו מדליקים אותה מראש שנה לא הייתה מתקבעת שנה אחרת, ופעם אחת לא עשו הזיתים שמן, התחילו הכהנים לבכות. אמר רבי חנינא סגן הכהנים, אני הייתי בבית המקדש ומצאתי מנורה דלקה יותר מה שהייתה דלקה כל ימות השנה, ראה מעשה ניסים. כלומר היה רואה את המופתים של המקדש. אנחנו מוצאים במסכת שבת בדף קי"א עמוד א' לגבי כל חווי תבילות טובלים כדרכם, בין בתשעה באב בין ביום הכיפורים, תוספות מביא את הגמרא בתענית דף י"ג שבעצם טובלים כדרכם. חולק על זה רבי חנינא סגן הכהנים שאמר כדאי ובית אלוהינו לאבד עליו תפילה אחת בשנה בתשעה באב והלכתה כבתי, כמו שמופיע בירושלמי הלכה כרבי חנינא סגן הכהנים, שלא יתבלו חייבי תבילות בתשעה באב, כי כדאי ובית אלוהינו לאבד עליו תבילה אחת על כך שהוא חרב, הרי שהוא היה בעצם וראה את חורבנו של בית המקדש. אם אנחנו חוזרים אחרי ההכרה שיש לנו רבי חנינא מדורות התנאים הראשונים, והוא נמצא וזוכה להיות עוד בית המקדש, ולאחר מכן הוא נמצא בדור של התחלת החורבן, כמו אנחנו מדברים בעצם בתקופה של סביבות רבי יוחנן בן זכאי. אנחנו חוזרים עכשיו לדבריו בתוך המשנה שלנו שמדבר על שלומה של מלכות. הגמרא בעבודה זרה דף ג' עמוד ב' אומרת, אמר רב יהודה אמר שמואל, מה ידכתיב ותעשה אדם כדגי הים כרמס לא מושל בו? למה נמשלו בני אדם כדגי הים? ויש כמה וכמה תשובות בגמרא. ובדף ד' עמוד ב' דבר אחר, מדגים שבים כל הגדול מחברו בולע את חברו, אף בני אדם מלמלא מורה של מלכות, כל הגדול מחברו בולע את חברו. ואין עוד אתנן, רבי חנינא סגן הכהנים אומר, רבי מתפלל בשלומה של מלכות, שימלא מורה של מלכות ישתרהו חיים בלעו. זאת אומרת שלמלא המציאות שיש מלכות, יש סדר, יש שלטון, האדם היה בעצם בולע את חברו. המהר"ל מסביר, האדם נברא יחידי, יש באדם תכונה שכביכול כל עולם ראוי לצאת ממנו, יש בו תכונה שהוא בעצם עולם קטן, אז הוא כולל הכל. אז כל אחד רוצה להיות בראש הפירמידה, יש איזו מגמה כזאת של שליטה אצל האדם. והדבר הזה עלול להביא ממילא לאחד בולע את חברו, ללא תיקון האדם, ללא התורה שמתקנת את האדם. ולכן מוראה של מלכות זה חלק מהסדר והתיקון בעצם של החברה. היסוד הזה של השלום, שלומה של מלכות שעליו מדבר רבי חנינא, מופיע גם בספרי במדבר בשמו. שם בפרשת נשוא פסקה מבית רבי חנינא סגן הכהנים אומר, גדול השלום ששקול כנגד כל מעשה בראשית, שנאמר יוצר אור ובור חושך, עושה שלום. גדול השלום שדרי עליונים צריכים שלום, שנאמר המשל ופחד עמו, עושה שלום במרומיו. והרי דברים קל וחומר, ומים במקום שנבה ותחרות ושנאה ובעלי דבבה, שנאה, צריכים שלום, קל וחומר למקום שיש בו כל המידות הללו. כלומר רבי חנינא מדבר על ערך השלום כעניין עקרוני, גדול השלום שהכל תלוי בו. מתוך זה מסביר רבינו יונה, מתוך דבריו במשנה, אומר רבינו יונה על המשנה שלנו, אומר העניין שאמר רבי חנינא סגן הכהנים, חנינא סגן הכהנים רוצה לומר, אומר רבינו יונה, שיש לאדם להתפלל על שלום כל העולם ולצער על צער של אחרים, וכך דרכם של צדיקים, כמו שאמר דוד עליו השלום, ואני בחלותם לבושי שק, עניתי בצום נפשי. שהאדם לא צריך לעשות תכונה ובקשתו לצרכיו בלבד, להתפלל על כל בני אדם שעמדו בשלום, ובשלומה של מלכות יש שלום לעולם. זאת אומרת שחלק מעבודת הצדיק היא להתפלל לשלום העולם ולשלום המלכות, זה גם שלום ההנהגה, מדובר פה על כל ההנהגה בעולם, לאו דווקא על עם ישראל. ומתוך זה בכלל, אנחנו יודעים שהתפילה זה לערב את הצרכים בצורכי הכלל, לא רק את הצרכים הפרטיים, אז זה חלק מתפיסת השלום שמנחיל ומחנך אליה רבי חנינא סגן הכהנים. גם אריל שקר כותב במרכבת המשנה, שהמאמר הזה כולל שראוי לאדם להתפלל על שלום כל העולם בין יחיד בין ציבור, ולהיכנס בצורכי הציבור להתפלל באדם אל השם, לעולם משתף אדם עם הציבור המוחזל. בדרך הסדים הראשונים מתפלל אף על המראים להם, והוא מביא את אותו פסוק שהביא רבנו יונה, וזה הפסוקים מתהילים פרק למדי, שם כתוב, יקומון עדי חמאס, אשר לא ידעתי ישאלוני, ישלמוני רעה תחת טובה שחול לנפשי, שחול לנפשי, ואני בחלותם, לבושי סק עיניתי בצום נפשי, ותפילתי על חקית השוב. כשהם היו צריכים, התפללתי והתעניתי למענם, כי דרכם של חסדים, לבקש אפילו על שלום המראים להם. כך הייתה מדרגתו בעצם של דוד. בתפארת ישראל על המשנה, ביחין, אומר בשלומה של מלכות אפילו של אומות העולם, ולמה לא אמר מלך אלא מלכות? כי יש מדינות שיש מנהיגים רבים, כמו הזקנים שברומי, בקיצור הדמוקרטיה, או כמו מדינת שוויץ בזמננו, זה מדבר על זמנו שלו, או בגלל שרבי חנינא חי סמוך לזמן החורבן, והושיב הקיסר ניצב, וזה לא היה מלך ממש, ומלכות זה כל ההנהגה כולה. כלומר הוא מוסיף פה, והוא מוסיף משום שבשלום המנהיג תלוי הצלחת כל האדם. בסופו של דבר, אם יש ערעור של כל השלטון, אז המציאות הזאת גורמת בסוף לאנרכיה גדולה, לאנרכיה גדולה. פעם זוכר שמוטי יוגב סיפר לי, שהוא אמר בשם הרב עודד וולונסקי, יאריך השם ימיו ושנותיו בנעימים, דבר שהרב עודד אמר לו, בזקני רבני הר מור, אמר לו פעם שהיה כלפי דברים של המשטרה, בעיות חמורות, אמר לו, ומי יחליף את המשטרה אם לא המשטרה? מה יהיה אם לא יהיה את קו ההגנה הזה? מה יהיה במקום? זאת אומרת, צריך לבקר, צריך לשנות, אבל כשאתה רוצה לשבור משהו, תחשוב מה יש במקום. לפני שאתה רק מפיל דבר, מה נמצא מאחורי הדבר? מה יחליף אותו? מורה של מלכות פה לא מדובר פה על מדינת ישראל, ראשית צמיחת גולתנו, שגם בה יש הרבה דברים שצריכים תיקון בעיקר בנו בעצמנו. אבל מדובר פה גם על מלכות של גויים בכל דור וכל תקופה. לא יהיה את ההנהגה אפילו אם היא חלקית ומקולקלת. מה יחליף אותה? פלנגות, מיליציות, חבורות שודדים. כלומר, כל חברה שיוצאת מתוך לתיקון נצחה איזשהו משטר. יש מדרגות במשטר. משטר דיקטטורי הוא הרבה יותר נמוך במשטר דמוקרטי, הוא גם הרבה יותר טוב פעמים רבות מאשר לחיות תחת ברברים שעוברים ושוחטים מצד לצד. ומעל משטר דמוקרטי יש דברים במדרגות יותר גבוהות, יש מדרגות מדרגות, תמיד צריכים לשאוף לתקן ולשפר, אבל שרוצים לשפר וכנגד זה אומרים בוא נעשה אנרכיה, נבוא ונעקור את כל מה שקיים, צריך לדעת מה יהיה במקום, להתפלל לדעת. אתה צריך לדעת, אומר רבי חנינא סגן הכהנים, מתפלל בשלומה של מלכות, זה תפילה מול הקדוש ברוך הוא. את המלכות עצמה תנסה לתקן, תנסה לבקר, תנסה להשפיע, אבל בעמדה הנפשית מול הקדוש ברוך הוא, תבקש שיש שלום המלכות, שהדברים כמה שיותר יהיו מתוקנים ומסודרים, כדי שלא יהיה מצב שאדם יבלע את חברו. שברגע שמתבטלת העירה הבסיסית של חברה מתוקנת, יש ביזה. בין אם זה ביזה פיזית, שממש מאבדים משטר, ואז זה סכנת ביזה, בין אם זה במצב שעוד אין עיבוד משטר ממשי, אבל יש מחוזות מתחת לרדאר, שבהם אין דין ואין דיין, ואנשים לוקחים את החוק לידיים, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה לעשות. אומר רבי חנינה, גדול השלום, הוא אומר במדרש שראינו. אומר רבי חנינה, גדול השלום, אומר רבי חנינה, ומתפלל בשלומה של מלכות. אז קודם כל, כלפי האמירה עצמה, היום אנחנו לא עוסקים בחיבור בין שתי הממות, האמירה על שלומה של מלכות היא ההבנה שיש ערך גדול למשטר עד כמה שהוא יותר תקין, למרות שהוא עוד לא מתוקן לגמרי, כי מה שיחליף אותו זה יהיה אנרכיה. כי אדם לבדו כשהוא מרגיש מאוים או עם כוחות השליטה שלו, כל אחד בולע את חברו כדגי הים. ואנחנו לא דגים, אנחנו בני אדם, צריכה להיות הנהגה, צריכה להיות מלכות, ולכן הווה מתפלל בשלומה של מלכות. כחלק מתפיסתו הכוללת לגבי היסוד בכלל של גדול השלום, כפי שראינו בספרי בפרשת נשוא. אז כך אמרו לנו רבנו יונס, זה גם הדרכה בתפילה, להתפלל על שלום העולם, שאכפת לך עם מה שקורה בעולם, שהעולם יהיה מתוקן, לא רק במה שנוגע אליך, לא רק אליך, שבכל העולם יהיה שלום מלכות, שבכל העולם יהיה דברים מתוקנים, שאנשים לא יהיה מצב שבולים אחד את השני. אתה בן של אברהם אבינו, אב המון גויים, צריך להיות אכפת לך מתיקון כל העולם, צריך להיות אכפת לך, עכשיו עושה מה נכון, בתפילה לכל העמים. אז נכון שתמיד ברמה המעשית, יש דברים מעשים קודמים לטפל בהם, אדם הוא לא עכשיו מנהל את הקבינט מדיני ביטחוני של כל עולם, אבל בתפילה אתה מתפלל, בראש שנה כולם נדרשים להתפלל על זה, על המדינות בו יאמר, ומלוך על כל עולם כולו בכבודיך, וידע כל פעול כתף יעלתו וכו', זה לכולם עולה, כתפילה כמו שומר נפש החיים שהיא מרימה את ההבנה עמוקה, עבודה צורך גבוה לראות את המקום הגדול של התפילה, אבל כל אדם צריך, אומר לו רבי חנינא, והם מתפלל בשלומה של מלכות. אתה צריך לדאוג למציאות הזאת שיש שלום בעולם. ישראל באומות כלב באיברים, ככה מביא הכוזרי. ישראל באומות כלב באיברים, הלב הוא הדבר הכי חשוב בגוף, אבל הוא בא להחיות את כל הגוף, לכן בית המקדש הוא בית תפילה לכל העמים. זה לא מצד חשיבות, ברור שאם צריכים להדיף את הלב על היד, הלב קודם ליד, עם ישראל קודם לכל עם אחר, אבל דווקא מצד מה הוא קודם, כמו שכותב השלה הקדוש, אתה בחרתן אומר שהקדוש, כי אתם המעט מכל העמים, בכוח הענבה שבכם. לא סותר שאתה בחרתנו, זה קודם כל סגולת ישראל, נצח ישראל פק ד' שאומר, י' ד' שאומר המהר"ל, זה בחירה עצמית, זה העיקר. אבל יש גם בחינה, אומר השלה הקדוש, שאתה בחרתנו כי אתם המעט מכל העמים. עם ישראל זה הכי חשוב, כי הוא הכי ממעט את עצמו. לקחת אחריות, בענבה, על המציאות של כל העולם. מהמקום הזה, שהוא לא, זה לא המקום התחרותי. החשיבות היא חשיבות מצד אחריות, מצד האורגניזם הכולל של כל העולם. לכן יש מהמקום הזה, כן, מהמקום הזה, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, הרש הרבה עושים מאוד חזקה פה, שבית תפילה לכל העמים, אז זו התפיסה, הכהנים, אוהב שלום, עודף שלום, תפקידו להרים את זה, כך עושה רבי חנינה, סגן הכהנים, הערה חשובה מאוד, יישר כוח. מקור אחד אני רוצה להוסיף על רבי חנינה, סגן הכהנים, לא בהקשר של שלום, אלא גם לגבי, עד כאן עצרנו, ורק לומר מה הוא אמר כלפי המשנה, בהרחבה על ערך השלום, ועל תקופה בה הוא חי, יש לנו בעיקר שבועות ממנו בקודשים. אבל אנחנו מוצאים אבל גם במסכת התנות בעבוד הרבינת הנוסחה אלף פרק כף, רבי חנינא סגן הכהנים אומר, כל הנותן דברי תורה ליבו, מבטלים ממנו אירורים הרבה. אירורי רעב, אירורי שטות, אירורי זנות, אירורי יצר הרע, אירורי אישה רע, אירורי דברים בטלים, אירורי עול בשר ודם, שכן כתוב בספר תהילים על ידי דוד מלך ישראל, פקודי השם ישרים, משמחי לב, מצוות השם בהרה, מאירת עיניים. וכל שאינו נותן דברי תורה ליבו, נותנים לו אירורים הרבה, אירורי רעב, אירורי שטות, אירורי זנות, אירורי יצרה, אירורי אישה רע, אירורי דברים בטלים, אירורי על בשר ודם, שכך כתוב בשני תורה על ידי משה רבינו, והוא בחלות ולמופת וזרחה, דולם תחת שלא עבדת השם לוקחה בשמחה, ובטוב לב מרוב כל, ואתה את רביך אשר שכן לו שם בך ברעב, בעצמה, ברום, ובחוסר כל. הדברים האלה הם לא מופיעים במשנה שלנו, אבל מה שיכולים להתחבר לנו, למה שנתחיל לעסוק מחר ברבי חנינא בן תרדיון, שבעצם בדבריו בא ואומר ששניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה זה מושב לעצים, משמע שעצם זה שהם יושבים ואין דברי תורה זה כבר מושב לעצים. מה, למה? עוד לא עשו פעולה אקטיבית של מושב לעצים. למה אם הם יושבים ואין ביניהם דברי תורה זה מושב לעצים? אבל כבר פה, בדברי רבי חנינא סגן הכהנים, אנחנו מוצאים שכאשר אדם נותן דברי תורה בליבו, מבטלים ערעורים. וכאשר אדם לא נותן דברי תורה לליבו, יש לו הרהורים, אין וקום. אין ביניהם דברי תורה, יש הרהורים אחרים שנמצאים שם, יש שיח אחר, יש מחשבה אחרת, יש סדר יום אחר, שבו בעצם הדברים נמצאים. אמנם, לא זה נאמר במשנה, לא זה הקשר כחד, זה נאמר במשנה, אמרתי זה כהרחבה, למה שאנחנו מסתכלים, ננסות לראות תמיד קצת מימות מוסריות, או שמלמדות על התקופה שבה חי כל אחד מהתנאים שאותו אנחנו זוכים ללמוד ולשמש, אבל הדברים כן כבר קשורים לנו לדברים שננסה מחר לעסוק אצל רבי חנניה בן תרדיון, ושם גם לראות את הקשר, לנסות למצוא קשר בין שתי אמרימות. אם כן, לסיכום, הרישה של המשנה, שלומה שמלכות, ערך השלום, מתוך תפיסה של אחריות על כל העולם, מתוך ההבנה שגם שמשהו הוא לא מתוקן, וזה לא השלום האידיאלי, וזה לא המשטר האידיאלי, אבל שיהיה במה שאפשר בתוך הכלים שם, מתוקן עד כמה שאפשר כדי להחליף את המציאות היותר מקולקלת שבו עוברים למציאות של אנרכיה, ומתוך זה איך המוסרי שלמדנו, אומר רבינו יונה, הרב שטיין הזצל אמר שכל פעם שלומד רבינו יונה רועד, כי זה לא רק ספר מוסר, זה פה עסק הלכה, אז הוא רועד, זה מוסר שהוא הלכה, זה מחייב, הכל מחייב, כן, אבל זה אמר ככה, יש לו עירה גדולה שהוא רואה רבינו יונה. אומר רבנו יונה, אתה צריך לדעת מפה את שוב הלשון, נסיים את דבריו שרבנו יונה, נחזור על לשונו, הלשון שלו הייתה רוצה לומר שיש לאדם להתפלל על שלום כל העולם ולהצטער על צער של אחרים. זה ההוראה פה, להתפלל על שלום העולם ולהצטער על צער של אחרים. עד כאן להם.